לארצות הברית עדיין יכול להיות מלך, ומסתובב כעת בטקסס. כתבתו של איתי מאירסון, הקריינית יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, שלומי גילר. בצהרי 17 בספטמבר 1787 נפתחה דלת בניין הממשל הישן ברחוב צ'סנט בפילדלפיה, והאדונים הנכבדים יצאו ממנה בפעם האחרונה אחרי קיץ ארוך וחם של דיונים בדלתיים סגורות ובחלונות מוגפים. בשעה טובה יש לארצות הברית חוקה, כלומר בשעה טובה יש ארצות הברית. בין הסקרנים שהצטופפו סביב המדרגות בניסיונות לדלות מהאדונים הנשפחים החוצה מידע על תוצאות הוועידה החוקתית, הייתה גם גברת פאוול, אשת ראש העיר. את האדון שהיא חיפשה לא היה לה קשה לאתר במבטה. הוא ניסה על אפיריון, בוטקה לוקסוס נייד המונף על שני מוטות עץ בידי שני גברים מלפנים ומאחור. זהו בנג'מין פרנקלין בן ה-81, סקן הנציגים לוועידה, שבחודשים האחרונים מתקשה בהליכה ובימים האחרונים מתקשה גם בדיבור. מה הבאתם לנו, דוקטור פרנקלין? מלוכה או רפובליקה? קרא הגברת לתוך חלונו המטלטל, המתרחק. ראשו של הקשיש הציץ לעברה מהווילון. רפובליקה, גברתי, אם רק תדעו לשמור עליה. 23 עשורים עברו מאז, ותשובתו של פרנקלין היא אמרת כנף שגורה בלקסיקון הפוליטי של ארצות הברית. הנשלפת מן המגירה מפעם לפעם כעזרה מפני שחיקתו של שלטון החוק. מה שנשכח הוא דווקא השאלה של הגברת פאוול, שחושפת עד כמה אינה מובנת מאליה העובדה שבארצות הברית מעולם לא קם מלך. בין החזתן של 13 המושבות הבריטיות באמריקה על עצמאותן ב-4 ביולי 1776, לאישרורה של החוקה הפדרלית ב-1788, הפרידו תריסר שנים של לימבו משטרי. לתוך הוואקום שנוצר עם סילוקו של מלך בריטניה ג'ורג' השלישי מהיבשת, נשאבה חבורה של גברים מקומיים שנולדו בזמן הנכון ולמשפחות הנכונות, ושיוכנו בעתיד האבות המייסדים. משימת חייהם? לנהל את גירושם של הבריטים באופן אחראי, תוך יצירת מקור ריבונות עצמאי חלופי שיספק יציבות לשנים רבות. תריסר השנים האלה עומדות בסימן המדינה שבדרך, רק שעדיין לא ברור איזו מדינה ובדרך לאן. מצד אחד אמריקה היא נושאת הדגל הרפובליקאי של רעיון הריבונות העממית. מצד שני, ריבונות עממית קיימת רק בספרים. האבות המייסדים מביטים סביבם ולא מוצאים אף חברה אנושית שאינה כפופה למשטר מלוכני, למעט הרפובליקה ההולנדית הכושלת ועוד כמה ערי מדינה זהירות באיטליה. צריך לזכור, הם בוודאי זכרו, שהצהרת העצמאות שעליה הם חתמו כוללת רשימת טרוניות אישיות נגד ג'ורג' השלישי, אך לא נגד מוסד המלוכה כשלעצמו. סביר בהחלט להסיק מההכרזה הזאת שהתחליף הראוי למלך רע הוא מלך טוב, מלך משלנו. וכך, שני דחפים מנוגדים פעלו על המייסדים, לעתים אף בנפשו החצויה של אותו אדם. מצד אחד אידיאליזם רפובליקאי רועם ומליצי, ומצד שני הסתפקות פרגמטית במלוכה מרוסנת כלשהי, עמדה שעל פי רוב התגלגלה בלחישות זהירות בלבד. האידיאליסטים אמנם נהנו מרוב עצום בכל רגע נתון במהלך המהפכה, אבל בכל הכבוד, ממתי שאלות על דמוקרטיה מוכרעות באופן דמוקרטי? ובתוך כל זאת, מלחמה כוללת נגד צבא המלך, שלא הראה נכונות לסגת מרצון. כדי לעמוד מולו כגוש אחד, 13 המושבות התקינו בחטף קונפדרציה רופפת ובראשה מועצת נציגים, הקונגרס הקונטיננטלי, שעל אף שמה המרשים הייתה קלושה ותלושה ללא סמכויות ביצוע. הגנרל הנערץ ג'ורג' וושינגטון מונה למפקד הכוחות המשולבים, העשויים מיליציות מקומיות, אך לא צויד בתקציב מהטעם הפתטי שלקונגרס לא הייתה הסמכות לגבות מיסים או להדפיס כסף. הלוחמים בחזית נראו בהתאם. מדים ותחמושת הם הביאו מהבית. וושינגטון המיואש נאלץ להסתייע בברון הפרוסי פרידריך פון שטויבן כרסר מתנדב, שילמד את השלומפרים היאנקים איך להיות חיילים. לימים יספר פון שטויבן על ההבדל בין הלוחמים משני צידי האוקיינוס. כשפוקדים על חייל פרוסי להסתער, הוא מסתער. כשפוקדים על חייל אמריקאי להסתער, הוא שואל למה. בוקר שמשי אחד באביב 1782, קיבל וושינגטון לצריף הפיקוד מכתב מאחד מקציני השטח הנאמנים שלו, הקולונל לואיס ניקולה, שבו הוא מודיע שהאנרכיה מרעילה כל חלקה טובה בארץ, ולכן הפיקוד הבכיר מבקש להבקיע לעוד מעלתו הגנרל את הדרך למלוכה. כל שעליו לעשות הוא רק להטות מעט את ראשו כדי שיניחו עליו כתר. את תגובתו מסר וושינגטון עוד באותו היום. אף לא אחד ממורות המלחמה הזאת הכאיב לי, כפי שהכאיב המידע שהבאת, על שרעיונות מעין אלו קיימים בשורות הצבא. אם נותרה בך דאגה כלשהי לארצך, לעצמך, לדורות הבאים, ואם נותר בך כבוד כלפיי, סלק מחשבות אלה מלבך ואל תשמיע אותן לעולם לאיש. חודש לאחר מכן קיבל הגנרל השבוז מכתב מג'יימס ורנום, נציג מדינת רוד איילנד, לקונגרס הקונטיננטלי. מלוכה אבסולוטית או דיקטטורה צבאית הן הדבר היחידי שיכול להציל את העם הזה, הוא קבע נחרצות, וניתן רק לדמיין את וושינגטון מסיר את משקפי הקריאה מקצה אפו ונאנח אל המכתבה שלו בייאוש. כבר אי אפשר לאכול ארוחת בוקר בלי שיציעו לך להיות מלך. בסתיו 1783 האליטה של אמריקה נחרדה לגלות שהיא ניצחה במלחמת העצמאות. הצבא הבריטי הסתלק והשאיר אותה לבד עם יותר מ3 מיליון פורקי עול, בארץ בלי דין ובלי דיין. אינטיפאדה אנרכיסטית שהוצתה ב-1786 במסצ'וסטס בהנהגתו של חוואי חמום מוח בשם דניאל שייז, וכללה בעיקר הצתות בתי משפט וביצוע לינצ'ים בגובה מיסים, שימשה עבור האליטה פרומו מבהיל למה שצפוי לה אם העם ינהל את המדינה בלי מבוגר אחראי. ככל שהתוהו ובוהו יימשך, כך החלק המפוקח יותר בעם יתחיל לחשוב על מלך, כתב ג'ון ג'יי לידידו תומאס ג'פרסון, בעוד זמן לא רב הראשון יהיה נשיא בית המשפט העליון והשני מזכיר המדינה. על רקע זה החלה להתלחשש בצמרת הקונגרס הקונטיננטלי התארגנות להמלכתו של מונרך מתוצרת חוץ. נתניאל גורהם, נשיא הקונגרס, לא פחות, נעזר בפון שטויבן כדי לשגר מכתב לברלין, לארמונו של הנסיך הפרוסי, היינריך, האח הקטן של פרידריך הגדול, והזמין אותו לבוא לאמריקה ולהיות מלך ארצות הברית. למה הם פנו אליו? מאותה הסיבה שההתאחדות לכדורגל פנתה לווילי רוטנשטיינר והציע לו את תפקיד מאמן נבחרת ישראל, כדי שיביא איזה ניחוח של לא מכאן, מין סמכות מנוכרת שאינה נגועה ברכב הקליקות של תומאס ג'פרסון ואבי נימני, ושתגרום לעם של פושטקים להפגין את יראת הכבוד הנחוצה לו כדי להפוך לעם מתורבת. תשובתו של הנסיך היינריך הייתה נהדרת. לא בטוח שאני האיש שלכם, אמר, אבל אם אתם צריכים מלך, אז אני במקומכם הייתי מחפש בצרפת. הסיבה לסירובו המנומס היא שכמו כל בר דעת באירופה, גם הוא ידע שארצות הברית היא הכיתה הטיפולית של העולם המערבי, צרה שמקמותה שומר נפשו וצברו ירחק. לתחיית ההצעה תרם המידע שהגיע לאוזניו על התכנסותה הקרבה של הוועידה החוקתית בפילדלפיה, שנועדה לתת מענה מבני לחולשתה של הקונפדרציה, באמצעות כינונו של מנגנון פדרטיבי ריכוזי. היינריך העריך שהשליחים לוועידה מחויבים להרפתקה רפובליקאית בכל מחיר, והוא צדק. במהלך הוועידה ניסה נציג ניו יורק, אלכסנדר המילטון, לשכנע את עמיתיו לתת צ'אנס אחרון למלוכה. באחד הדיונים הוא נטל את רשות הדיבור, ולא נתן לאיש להשחיל מילה במשך 6 שעות, שבהן פירט את הצעת הפשרה שלו לכינונה של מונרכיה נבחרת. מלך שנבחר לכל חייו, ואחרי מותו השלטון לא עובר לבנו, אלא חוזר לבחירת העם. אבל כפי שסיכם את האירוע אחד הנוכחים, היה זה נאום שכולם שיפחו, אך איש לא קיבל. בניגוד לאינסטינקט של כל בר דעת במאה ה-18, בניגוד לצורכי השעה של המייסדים ובניגוד לניסיון ההיסטורי שלהם, הם הכריעו שכדי ליצור מקור ריבונות יציב ובר קיימה, מוטב לכונן רפובליקה ואז לשבור את הראש איך מרסנים את העם, מאשר לכונן מלוכה ואז לשבור את הראש איך מרסנים את המלך. הפור נפל. פדרציית המדינות של אמריקה תהיה רפובליקה, והאיש שיעמוד בראשה ייאלץ, מביך ככל שזה יישמע, להיבחר מחדש בכל 4 שנים. 3 מסמרים נעצו מנסחי החוקה בארון הקבורה של האופציה המלוכנית. הראשון הוא איסור על תוארי אצולה, בין השאר כדי למנוע מקצינים כמו ניקולה ופון שטויבן למנות את עצמם למרכיזים שממליכים מלכים. השני הוא הקביעה כי לתפקיד הנשיא רשאי להתמודד רק מי שנולד בארצות הברית, בין השאר כדי למנוע יבוא אישי מאירופה של כל מיני אחים קטנים של פרידריכים גדולים. והמסמר השלישי הוא ההתעקשות לתת לראש הרשות המבצעת את התואר הכי מעליב שיש למאה ה-18 להציע, נשיא. בעולם של מלכים, קיסרים, צארים וסולטנים, נשיא יש רק למועדוני צייד ולאגודות חובבי אסטרולוגיה. ג'ון אדמס, שתכף ייבחר לסגן הנשיא הראשון, הזדעזע מהתואר הזה. מה יגיד האדם מן השורה בארצות העולם? מה יגידו המלאכים והחיילים? ג'ורג' וושינגטון, נשיא ארצות הברית? הם הרי יבוזו לו לעולמים. במערבון בלתי נסלח של קלינט איסטווד זה נשמע אפילו יותר טוב. עלילתו מתרחשת במערב של סוף המאה ה-19 על רקע התנקשות בג'יימס גארפילד, הנשיא האמריקאי השני שנרצח תוך 16 שנה. בוב אנגלי, בגילומו של ריצ'רד הריס, מסביר לבעל מספרה מקומי למה בבריטניה לא ייתכן מטווח שכזה בראשי המדינה. אם תכוון אקדח כלפי מלך או מלכה, ידיך ירעדו כאחוזות שיתוק, הוא אומר בקומו מכיסא התגלחת. חיזיון המלכות יסלק מראשך כל מחשבה על שפיכות דמים, ותעמוד שם, איך נכנה זאת? ביראת כבוד. אבל נשיא? הוא עוצר לרגע ומצחקק בבוז. למה לא לראות בנשיא? ולמרות מה שדובר ולמרות מה שלא, שתי נקודות חייבות להילקח בכל חשבון. הראשונה, בימי המדינה שבדרך, הקריאות לעמדתו של מלך על ארצות הברית נלחשו בשוליים ולכן מעולם לא צברו תאוצה פוליטית. סקרים שלא נערכו מוכיחים כי רוב מוחץ בציבור האמריקאי התנגד למלך. למעשה, רבים בציבור התנגדו אפילו לנשיא. הנקודה השנייה, בכל שלב מ-1777 ועד ליום מותו ב-1799, אילו וושינגטון היה מכריז על עצמו מלך, מלכותו הייתה שרירה ומובנת מאליה כשמש בצהריים וכירח בערב. עם בחירתו לנשיא הרפובליקה ב-1789, לכולם סביבו היה ברור שהוא יכהן עד יומו האחרון, כאשר הבחירה בו בכל 4 שנים תהיה פורמלית בלבד. אבל הוא לא רצה. אחרי 8 שנים, מר לב ונפש מהיחסים הרעילים בין עסקני המפלגות שנוסדו בקונגרס תחת אפו, ייסד וושינגטון את דוקטרינת ה-איני יכול עוד, השאיר את המפתחות על השולחן וחזר הביתה. כל הנשיאים שיבואו אחריו ילכו בדרכו ויפרשו לכל היותר אחרי 2 קדנציות כהוקרה הכרחית לענוותו של אבי האומה. כולם, חוץ מפרנקלין רוזוולט שניצל את מלחמת העולם השנייה כדי להיבחר גם בפעם השלישית והרביעית. לאחר שנשמתו יצאה, בעודו בתפקיד כמנהגם של מונרכים יש לומר, המערכת הפוליטית התגייסה להעביר את התיקון ה-22 לחוקה שמגביל את כהונת הנשיא ל2 קדנציות. אמריקה של מחצית המאה ה-20 הדהדה יפה את עמדת המייסדים. כל עוד החוקה קיימת, מלך לא יהיה כאן. אחד ההישגים המרשימים ביותר של המאה ה-20 היה העברתם של המלכים מהמציאות לאגדות ואפסונם לצד מכשפות, גמדי יער ושואלים מדברים. בדמיון התרבותי המשותף שלנו, הספוג לעייפה בשירים, מחזות, ספרים, סרטים, פרודיות ופרודיות על פרודיות, מלך יכול להיות רק אכזר או כסיל, או אכזר וכסיל, ולעולם לא יוצא כרודף פשרות. אבני הבניין של אישיותו תמיד יהיו נרקיסיזם, סדיזם ונטייה לקפריזות. לעולם לא רציונליזם, פרגמטיזם ושיקול דעת. הסיבה לכך היא שהורגלנו לזהות את מוסד המלוכה עם משטר מלוכני אבסולוטי, כלומר עם משטר שבו המלך והחוק הם ישות אחת, ולכן כל החלטה שלו היא חוקתית, גם אם יחליט להוציא להורג את כל בעלי העיניים הירוקות. מלך אבסולוטי לא חייב להיות רשע כמובן, אבל כל עוד חיי הנתינים תלויים בגחמותיו האקראיות, משטרו טבול ברוע. אלא שיש סוג אחר של מלוכה, מלוכה חוקתית, שבה לא רק העם כפוף לחוק אלא גם המלך. במשטר כזה המלך הוא אמנם ראש המדינה, אבל הוא אינו כל יכול. המלך ממנה ראשי ממשלה ושרים שיוציאו לפועל את מדיניותו, אך העם, באמצעות הפרלמנט, הוא זה שמאשר אותם. המלך לא יכול להוציא להורג את כל ירוקי העיניים, משום שהפרלמנט לא ייתן לו. במלוכה חוקתית, מלך טוב נמצא מעל המערכת המפלגתית, מעל כל מחלוקת פוליטית, מעל כל ביקורת, לכן הוא מהווה גורם ממתן ומאחד. ומלך רע? ובכן, מלך שיהיה קפריזי ודגנרט מספיק כדי לפעול באופן קרוני בניגוד להחלטות הפרלמנט, יודח מן הכס כחוק ויוחלף בידי אחיו הצעיר או בנו הבכור. משטר המלוכה החוקתית אינו מנוגד לדמוקרטיה, להפך. הוא עושה אותה בריאה יותר, שכן הוא מרסן את הדחף האספסוף או דמוקרטי לתת לעם להחליט לבד, להחליט תמיד, להחליט על הכל. במלוכה חוקתית תקינה, האזרחים הם ועדת ביקורת של המלך. הוא רשאי לפעול לרווחת הכלל כפי העולה על רוחו, ובינה שיעשה זאת באופן העולם את החוקים שהעם קובע. זהו הדיל הכי משתלם שהפילוסופיה הפוליטית יודעת להציע למי שהיציבות היא בראש מעייניו. כדי להתנגד לו צריך להיות או ריאקציונר או מהפכן, ועם שני אלה בכל מקרה אי אפשר לבנות מדינה. בשנים האחרונות מורגשת התעוררות בלתי מורגשת בקרב שוחרי המלוכה בארצות הברית. מעט לפני הבחירות לנשיאות 2016, פרסם ניו יורק טיימס טור דעה של נשיא הליגה המונרכיסטית הבינלאומית, שטען כי שני המועמדים, טראמפ והילרי, אינם בדיוק וושינגטון ולינקולין, וכי הם מציבים את מוסד הנשיאות הנבחרת במבחן קריטי. לכן לטענתו רק מלוכה חוקתית תספק לארצות הברית את היציבות שהיא משוועת לה. עם ניצחונו של טראמפ, ליברלים ושמרנים רבים נתקפו חלחלת בעתות, וכבר לא היה צריך להיות מונרכיסט כדי להביע סקפטיות באשר לקשירותו של העם לבחור את ראש הרשות המבצעת. קשה לטעון שבשנות טראמפ העמדה המונרכיסטית באמריקה פרחה, אבל בהחלט קל לטעון שבשנים האלו חסידי המלוכה הרגישו שהם כבר לא נושאים את נטל התמהונות לבדם. ב-2018 פורסם מחקר שנעשה באוניברסיטת פנסילבניה שמביא ראיות לכך שבמלוכות חוקתיות הכלכלה בריאה יותר מאשר במשטרים מסוגים אחרים. ב-2017 הוקם בווירג'יניה מכון חשיבה משמש מרכז ללימודי מלוכה, ממשל מסורתי וריבונות. בפלטפורמת הקהילות Reddit קמו עוד ועוד קבוצות המוקדשות לעניין, ושורותיהן התמלאו בהתמדה באנשים שהכינוי בלתי קונבנציונליים יעשה עם רובם חסד נדיב. בין תחביביהם, גלוריפיקציה בלתי מוצדקת של מלכים אבסולוטיים מאירופה הקדם מודרנית, והתרפקות לא בלתי מוצדקת על שושלת בית וושינגטון הישנה, הטובה והקיימת רק בדמיונם. אלה מהם שהזמן הפנוי והאובססיה מצויים בתרמילם, שקועים בדיונים בשאלה היפותטית מי היה מלך ארצות הברית בימינו, אילו וושינגטון היה מייסד שושלת מלוכה. ברחבי הרשת מסתובבות אינפוגרפיקות נחמדות של אילנות יוחסין, המתארים 250 שנה. כל השמות הם צאצאי וושינגטון שחיו באמת מאז ועד היום, ושבמציאות אלטרנטיבית כלשהי היו מומלכים בזה אחר זה, בין אחרי אביו, לעתים בין אחרי אמו. התמונה רק מסתבכת אם לוקחים בחשבון ששושלות מלוכה עשויות להסתעף לנתיבים ליניאריים מקבילים, ומכאן שבכל אחד מהם זהות המלכים שונה, והיא מסתבכת פעם נוספת הודות לעובדה שוושינגטון היה חשוך ילדים ביולוגיים, ולכן במקום צאצאיו עשויים להילקח בחשבון אחייניו, או לחילופין בניו החורגים מנישואי הקודמים של אשתו מרתה. רוב הנתיבים השושלתיים שנבדקו, חלקם מגובים במחקר מדעי של אתר הגניאולוגיה Ancestry.com, מובילים למסקנה כי במציאות הבלתי סבירה הכי סבירה, מלך ארצות הברית בשנת 2021 הוא ריצ'רד וושינגטון, פנסיונר בן 70 מסן אנטוניו, טקסס. בעולם מקביל, משרתים עם כפפות משי נושאים את שולי גלימתו בעוברו בטרקלין המראות שבארמון הבית הלבן. בעולם האמיתי הוא כנראה רב עם הקופאית של וולמארט על תוקפו של קופון לקניית קוצץ סלט חשמלי. האמריקאים תומכי המונרכיזם הם אולי קוריוז, אבל בתקופה שבה הם חיים, המוגדרת באמצעות לינץ' מתמשך שמבוצע במושג האמת בידי ברברים מימין ומשמאל, מקור המשיכה שלהם לכתר הוא עניין רציני. כמיהה נואשת לוודאות. במציאות של חוסר יציבות פוליטית, תרבותית, כלכלית ואקלימית, הדבר האנושי ביותר הוא לחפש את ממד ההמשכיות עם העבר הממשי והמדומיין, ולאחז בחבלים הנאכלים שקושרים אדם לאבותיו ולמולדתו. המונרך הוא התגלמותו של ערך הרציפות הזה. לא רק כמיהה לוודאות מושכת אנשים לרעיון המלוכה החוקתית, אלא גם כמיהה לביטחון אישי. ההיסטוריה המודרנית מלמדת, בדיוק כפי שאפלטון הזהיר לפני 2500 שנה, שדמוקרטיה אבסולוטית היא פרצה הקוראת לרודן. מה שאפשר את עלייתה של העריצות הנאצית בגרמניה, למשל, היה הפלטן של השושלות המרכז אירופיות בתום מלחמת העולם הראשונה, והקמת רפובליקת ויימר הדמוקרטית על חובותיהן. כל עוד בתי המלוכה משלו בגרמניה, בין הסופסופים כמו היטלר לא היה מצליח להרים את ראשו. הם היו דורכים עליו כאילו היה נמלה באלכסנדר פלץ. מסקנתו של הרפובליקן היא לתקן את הרפובליקה, להגביל את מספר הכהונות של נשיא, ולהכיל, גם במחיר כואב, את השתתפותן של קבוצות רדיקליות במשחק הפוליטי, כדי לא לגרום להן ניכור, שיעורר ציסה, שתעורר עריצות עממית. מסקנתו של המונרכיסט היא לתקן את המונרכיה, להשית עליה רפורמות חוקתיות ליברליות, שיבטיחו את חירויות הפרט ויספקו לעם תמריץ שלילי לשבור את הכלים ולהקים רפובליקה, שתתברר במוקדם ובמוחר כבית גידול העריצות רקובה כפליים. והנה, בתום סיבוב קצת משונה שכלל ועידה חוקתית, מערבון של איסטוויד וקוצץ סלט חשמלי, חזרנו לשאלה שהעסיקה את האבות המייסדים של ארצות הברית. איזו שיטת ממשל היא השקעה בטוחה יותר עבור הנכדים? רפובליקה עם הספסוף מרוסן או מלוכה עם מלך מרוסן? רפובליקה אם רק תדעו לשמור עליה, הייתה תשובתו של פרנקלין לגברת פאוול באותם צהריים בפילדלפיה. אבל את תשובתו הכנה יותר הוא שמר לידידיו הקרובים, כשטען באוזניהם כי לאור הניסיון האנושי, סופה של אמריקה להפוך למונרכיה, ולכן המקסימום שהוועידה החוקתית מסוגלת לעשות הוא להשות את המאורע הזה. העובדה שעברו מאז כבר 234 שנים לא אומרת שהוא לא צדק. לארצות הברית עדיין יכול להיות מלך. הוא מסתובב כעת בטקסס. כתבתו של איתי מאירסון. הקריינית, יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, שלומי גילר.